שבת שלום ומבורך לכם, למאזינים כולם ולצוות היקר שנמצא באופן.
אמן ואמן, ואנחנו משיבים ברכה על הרב כפליים על ההתמדה שלו, מידים כסדרה מתוך בריאות איתנה ונאורה מעליה.
אמן.
אז ברשות הרב אנחנו נפתח עם שאלת מאזין מיבניאל. שלום לך עוזי.
שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
חזק וברוך על כל התוכניות ועל הרבצת תורה, וגם בתורה שבעל פה וגם בתורה שבכתב. כבוד הרב, אם מותר לאברך להתפלל בעניין פועלים כדי לעזור לאשתו מיד אחרי התפילה?
רק במקרים קיצוניים, זאת אומרת כאשר באמת הזמן מאוד מצומצם והיא קשה לה מאוד לטפל בענייני הילדים, והילדים לוחצים בבוקר והיא לא יכולה להשתלט על כל מה שמתרחש, וגם אי אפשר לפני שאתה יוצא להתפלל לסדר מה שאפשר לסדר, אז רק במקרה כזה תעשה כן. כי יש פוסקים שסוברים שזה בדיעבד, אבל האמת שראינו הרבה גדולי ישראל, גם בדור שעבר, שבשעת הדחק, איגון שהיו צריכים לצאת לדרך, או שהיו ראו שהציבור מתנמנם, כמו בליל שבועות או בליל הושענא רבה, אז הקדימו להתפלל לפני הנץ. זאת אומרת, יש מקרים שאנחנו צריכים להתחשב בנסיבות ובסביבה, ולהקדים את התפילה. אז הכל אתה תעשה בחוכמה, שאם באמת לא ניתן לעשות אחרת, אז אתה יכול להתפלל במניין שהוא לפני נצח המה. תבורך.
כאילו. תודה רבה.
בבקשה, תודה רבה לך, עוזי מיבניאל, חזק וברוך לרב. אנחנו עם מאזין מירושלים, שלום לך שילה.
שלום
וברכה
כל הרב.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום וברכה, חזק וברוך התוכניות, אנחנו מאוד מתחזקים את זה. אבל רציתי לשאול לגבי ספרי קומיקס, על פי משל שהוא מוסר אחרי זה מוסר עם הפרשה, אם מותר לקרוא את זה בשבת, בכל הגילאים.
לא הבנתי טוב, יש לך חוברת שיש בה ציורים?
משלים, על פי קומיקס, וזה משלים שהוא ממש מוסר את זה מהתורה, על פרשה יש משל.
נכון שמרן כתב, שלגבי זה גזרה שמי יקרא בשטרי הדיוטות, שיש ציורים ומתחתם יש כל מיני כתוביות, אסור לקוראם בשבת, אבל בזמנו הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, אמר וגם כתב, שאם זה סיפורי קודש, או סיפורים של מוסר, ודברים פחות או יותר ידועים, ויש שם איזה כתובות מלמטה, אפשר יהיה לקרוא את זה בשבת, כיוון שזה לא דברים של חול, אלא דברים של קודש. אז כשאין, זאת אומרת, משהו אחר לקרוא, או שזה מה שהזדמן, מי שמקד יש לו על מה לסמוך.
שבת שלום.
תודה, שבת שלום.
שבת שלום ומבורך, תודה לרב, אנחנו עם מאזינה בשם אביטל, שלום לך אביטל מירושלים.
שלום הרב.
שלום, שבת שלום.
שלום ומבורך, שבת שלום. יש לי בגדים ונעליים, גרביים שהם כבר לא בשימוש. אומרים שזה לא טוב לזרוק אותם לפח, זה לא טוב למזל, בפח שורפים בגדים, וזה לא... האם מותר לי או לזרוק אותם לפח או
לעשות... שום בעיה בזריקת נעליים. אולי אפשר למצוא מי שאין לו זוגות נעליים ולתת לו את זה או להניח את זה באיזה מקום גלוי שאנשים שזקוקים ישתמשו בזה, אבל לתת נעליים למישהו אחר אין שום בעיה. יש רק שאלה אחת בגמרא, שבגמרא מוזכר להשאיל ארנק. אני מדגיש להשאיל, לא לתת מתנה. עכשיו יש לי 10 ארנקים ואני רוצה לתת 8 ארנקים לחלק לחברים שלי שהשתמשתי בהם, מותר. אבל להשאיל את הארנק שלי שאני משתמש בו, שיש בו ממון, הגמרא אומרת שזה לא סימן טוב. אבל לתת מתנה, או אם יש לכם מיותר, או נעליים וכל דבר אחר, לא ראינו בזה שום בעיה. לכן אפשר לתת, אפשר גם להניח באיזה מקום ברשות הרבים, שאנשים שאין להם שישתמשו בזה בשמחה רבה. תודה.
יש הרבה גמחים, כבוד הרב, במרכזי קליטה, כן, יש דרך לזכות אחרים. חזק וברוך לרב, תודה. ואנחנו עם מאזינה שהיא גרה באזור המרכז. שלום כן. למאזינה.
שבת שלום, כבוד הרב.
שבת שלום ומבורך.
כן, רציתי לשאול את הרב. שמעתי, אני אלמנה, ספרדיה, ואני חושבת על שידוחים, אבל אמרו לי שאם אני אצא לשידוחים, אני לא יוכל לקזר על יד בעלי הראשון. זה נכון או לא?
את לא, מה?
אני אלמנה.
את לא, אם אמרו לך שאם תתחתני, אז מה?
אני, יהיה לי, אסור לי לקזר על יד בעלי הראשון.
לא נכון, זה לא נכון. יש בזה ויכוח בהלכה. החתם סופר כתב על זה תשובה. הזוהר גם דיבר בזה. אם יש לך ילדים מהבעל הראשון, אין שום בעיה. אין ילדים מהבעל הראשון, יש אומרים כך ויש אומרים כך. את אל תדאגי איפה להיקבר, אנחנו מקווים מאוד שהנה המשיח כבר קרוב מאוד, והגאולה בפתח, ואנחנו בעיצומו של חודש אלול, וראש השנה מגיע, וידונו אותנו לשנת גאולה וישועה, ותהיה תחיית המתים בקרוב, את לא צריכה לעשות חשבונות לאחר כך. אני מציע למצוא שידוך, ולא טוב להיות האדם לבדו, גם לאישה זה לא טוב להיות לבד, אעשה לו עזר כנגדו, בפרט בימי החגים, הבדידות היא מאוד קשה, אז אני מאחל לך שתמצאי בן זוג, ותחיי חיים טובים וארוכים.
תודה רבה.
אמן ואמן, תודה וחזק וברוך לרב. אנחנו עם מאזין מחיפה, שלום לך ניסים.
שלום וברכה, כבוד הרב שלום.
שלום, שלום, שבת שלום.
שבת שלום, רפואה שלמה לרב שמזכה אותנו.
אמן, תודה.
הדעות שלנו. כבוד הרב, מנהג אצלנו בבית מקובל, סבי עליו השלום היה איש קבלה. וימי עליה השלום העביר לנו מנהג שאדם שאבל, לא מבקר בבית חבריו במשך שנה שלמה, אלא רק בקרב משפחתו. וכמו כן, לא מקבל אבילים אליו הביתה במשך שנה שלמה, עד שעושים את ההזכרה של השנה לנפטר.
לא,
מה, זה... מה, מה, מה היום? האם יש לזה בסיס כלשהו?
קודם כל, המנהג הזה בתר. מה ש... אני אסביר לך כמה דברים. יש כאן כמה נקודות שהתערבבו ביחד. נקודה אחת, מובא בהלכה שלא טוב לצאת לדרך, זאת אומרת נסיעה ארוכה או דרך רחוקה, משך 30 יום. וזה לא משנה על אביהם או על אח ואחות, חלילה או כל קרוב אחר. 30 יום לא יוצאים לדרך, יש רק מקרים יוצאי דופן שמתירים לצאת תוך 30. זה א'. אז כך שביקורים באמת 30 יום, אין לבקר גם אצל חברים, כי זה עדיין נמצאים בתוך המסגרת של ימי האבל. אחרי כיוון שעברו 30 יום, ביום ה-31 רשאים לבקר באופן חופשי אחד את השני. נקודה שנייה יש שהיו, היה מנהג, והמנהג הזה קיים עד היום, שבחגים, שזה פסח, סוכות ושבועות, מבקרים בני המשפחה או מכרים או ידידים, זה אצל זה. אז כאשר היה אדם עבד על אב ואם, אני מדגיש אך רק אב ואם, במשך שנה לא היה מבקר ולא היו מבקרים אצלו ביקור חג. אני מדגיש רק ביקור חג, כיוון שזה חגיגי וזה מראה שמחה וזה שיח דעת מאבלות. אז כך היה המנהג, ועד היום יש הרבה עדות שנוהגים במנהג הזה, שלא לבקר את האבל, והאבל עצמו לא מבקר, במשך שנה, עד עבור שנה, מאבא ואימא. אבל שאר קרובים, אין שום בעיה כבר אחרי 30 יום. אז אני מדגיש שיש פה שני עניינים שכנראה יחד התערבבו לכם. האחד שאסור לצאת לדרך, דרך רחוקה לא לצאת לדרך במשך 30 יום, והשני, שלא עושים ביקורי חג, וגם ביקורים של מסיבות וכדומה במשך החגים לחגים או בכל מיני מקרים חגיגיים באירועים כאלה ודומהם. זה כל העניין. אבל השאר מותר, מותר לבקר אצל חברים אם צריך אותו, או אם יש איזו סיבה שרוצה ללכת לנסוע אצל מכר או אצל אח או אצל קרוב משפחה, לא בחגים, לא בתור איזה שמחה או ציון איזה יום משמח, אלא סתם יום של חול, מותר. תברכו וסיור רב, בשורות טובות.
אמן ואמן, חזק וברוך לרב. אנחנו עם מאזין מנתניה, שלום לך ניסים.
שלום, שלום וברכה כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום וברך. לאחרונה אני מתפלל בבית כנסת שרוב המתפללים שם הם יוצאי מרוקו. יש להם מנהג שאם יש אבל בתוך שבעה, אז בסוף התפילה, אחרי כל התפילה, אחרי עלינו שבח, מושיבים אותו על הספסל וקוראים לפניו צידוק הדין, ואחר כך השכבה לנפטר, ובסוף תפילה המוות לנצח ומנחמים אותו וזהו. עכשיו, כל זה הם אומרים לו ברצף, ואני אמרתי להם שאיך יכול להיות שבהשכבה, אם עושים השכבה באמצע, הוא צריך לקום. אז אמרו לי ככה מנהג, הוא יושב ושומע את הכל בישיבה. מה אומר הרב על...
האמת זה מנהג יפה, מנהג נכון, ונכון לעשות אותו, ומצווה גדולה לעשות אותו. זה לא רק אצל יהודי מרוקו, אצל כל ה... זה בועדים בבית האבלים, כל העדות כך נוהגים. לגבי השכבה, יש מדקדקים, כמו שאמרת, שאומרים את ההשכבה אחר כך, בסוף, ואז בשעת הזכרת שמו של הנפטר, יש לעמוד. אבל אם לא עמד, לא עשה איסור. אבל כדאי ונכון לעשות את ההשכבה בסוף ולא באמצע. אני יודע, יש את הנוסח הזה בסידורים, וההשכבה מופיעה שם בין השיטין, אז זה עדיף לעשות אותה בסוף, וגם אם עשו אותה באמצע, בשעה שמזכירים את שמו של הנפטר, יש לעמוד. הם הסיבה שהוא יושב, כי כשהם מסיימים, אז הם מנחמים אותו. בדרך לנחם את האבל כאשר הוא יושב, ולא כאשר הוא עומד. זה דרך יותר נכונה. המנהג הקדום בזמן התלמוד היה שהיו עושים שורות והאבל היה עובר ביניהם. עד היום האשכנזים נוהגים כך אחרי הקבורה. אבל היום המנהג השתנה, ובפרט אצל הספרדים המנהג הוא שמנחמים את האבל כאשר הוא יושב. יהי רצון שיבולע מוות לנצח, ומחה אדוני אלוהים דמעה מעל כל פנים, חרפת עמו יסיר, כפי אדוני דיבר, ונזכה לתחיית המתים בקרוב.
אמן ואמן. חזק וברוך. אנחנו עם מאזינה מהדרום. שלום לגברת רבקה.
שלום.
שלום, שלום.
אני רציתי לשאול את הרב, אמרו לי שאין ילדים, אסור שיהיה בגדים של התינוק בבית.
לא הבנתי.
אין זה נכון.
לא הבנתי, לאט לאט.
אני קיבלתי בגדים של תינוק שעדיין אין לי ילדים.
יש לך ילדים?
לא, עדיין אין לנו, וקיבלתי בגדים.
כן,
בגדים, ואמרו לי שזה עדיף שלא יהיה בתוך הבית.
למה?
שזה לא... לא יודע, ככה מישהי אמרה
לי. מישהי אמרה, היא אולי הסתכלה באיזה דפי זהב או בעיתון, אני לא יודע איפה היא הסתכלה, אבל אין שום בעיה שיהיה אצלך בגדים בבית, אם זה עושה לך טוב. אם זה עושה לך טוב ואת מרגישה הרגשה טובה עם זה, ויש לך בגדים כאלה בבית, אולי לשמור אותם. את לא חייבת להוציא אותם מהבית, ולא צריך לחשוש, ולא לפחד משום דבר. השם יפקוד אתכם בבנים זכרים, זרע של קיימה, וחיים טובים ומושרים, יהיו בנים בריאים וצדיקים.
אמן ואמן, אמן ואמן. חזק וברוך, תודה לרב. מאזינה מביתר עילית, אושרית, שלום לך.
שלום וברכה, רב.
שלום, שבת שלום.
רציתי לשאול, לפני שנה היה לי בעיה עם פוריות, והלכתי, הבטחתי את הקבר של הרב עובדיה, שאם יהיה לי בן בעזרת השם, אני אקרא לו עובדיה יוסף. ברוך השם נפקדתי וילדתי בן, ובעלי רצה שאני אקרא לו יוסף עובדיה. עכשיו מישהו נולד, הוא כל שבועיים חולה, כל פעם משהו אחר. האם יש בעיה בהחלפת השם?
אני לא חושב. מקסימום את יכולה לקרוא לו עובדיה יוסף במקום יוסף עובדיה.
אין שום בעיה?
אין שום בעיה, זה הכל איך שאתם משתמשים בשם. לא צריך לא טקס של ברית, בברית מילה, ולא ליד ספר תורה, ולא לסקיזה אותם שמות, רק השאלה מה מקדימים למה. ואם את חושבת, חוששת מזה, שהקדמתם את יוסף לעובדיה, אז באמת תחזירו את זה לעובדיה יוסף, כמו שהיה בדיוק איך שאמרת, ובעזרת השם אנחנו מאוד מקווים שהילד הזה בריא יהיה, חזק יהיה, חכם יהיה, גאון יהיה וצדיק יהיה.
אמן, אמן ואמן, אמן ואמן, שיהיה רפואה שלמה לילד. אנחנו עם איתן מנהריה, שלום לך איתן.
שלום וברכה, שלום כבוד הרב.
שלום, שבת, שלום ומבורך.
אנחנו מתפללים בבוקר במהלך כל השנה כמו מניין של פועלים שגם קרואים בהסעות. בין היתר קורא לנו ויכוח האם עכשיו בתקופת הסליחות, כיוון שאומרים נפילת אפיים, אפשר לדלג במרכאות על התחנון ולהגיד אחרי 18 קדיש שלם.
למה?
אני כיוון שאנחנו קרואים בהסעות של המעסיקים שלנו וכולם נאלצים אחרי זה, אם אין לנו את ההסעה, לעשות ביום עבודה.
זאת אומרת... אין לכם ברירה. אתה רוצה להגיד לי שאין לכם ברירה? רק אתה שואל אם זה נכון.
אם זה נכון המנהג הזה, כיוון שנאמר גם בסליחות, נפילת אפיים בתחנון.
אתם אומרים בסליחות גם את נפילת אפיים וגם את התחנון, אנשי אמונה וכל הקטעים האלה, אתם אומרים.
ודאי, ודאי.
אתם יכולים לכוון מראש, שביות ואתם, כדאי שהחזן יכריז לפני כן, שביות ואנחנו ממהרים אחרי התפילה, ללכת מהר להסעות, אנחנו נכוון בסליחות הללו גם לצאת ידי חובה של סליחות של יום שני וחמישי. ועצה טובה, אם אפשר במנחה אחר כך להשלים את זה, זה יהיה טוב. אבל אתם יכולים תכוונו בסליחות עצמם על הסליחות הללו, אבל מה עושים עם הפסוקים של ברור החום, יחפר אבון, אלה פסוקים חשובים. אז את אלה אל תדלגו, את אלה תשתדלו להגיד במקום שלהם.
בסדר.
שם ישמור אתכם.
שם שנה של שלום, שנה טובה, בשורות
טובות. חיים טובים ומאושרים.
שלום.
שלום וברכה.
רצינו לשאול את הרב אם אפשר שתי שאלות, והן קצת קצרות. אחד, יש היום שיר, זמר חרדי, זמרים חרדים שעושים איזה שיר, מדוע דרך רשעים צלחה? שאלה אם זה לא טרוניה בפני השם על המעשים של הקדוש ברוך הוא.
ודאי שזה לא נכון. ודאי שלא. אני לא יודע למה הם חיפשו ומצאו רק את הפסוק הזה. אם בכלל יש שאלה אם מותר לשיר פסוקים של תורה, זה לא חלק בהלכה. זה לא חלק ולא כל הפוסקים מסכימים. מותר לשיר פסוקים מתנך. מותר לשיר שירים שחיברו אותם גדולי ישראל לדורותיהם, רבי שלום שבזי, רבי ישראל נג'רה, רבי דוד חסין ועוד גדולי ישראל שהיו בדורות הראשונים, רבי שלמה בן גבירול, רבי שמואל בן גביר, שלמה בן גבירול, רבי אברהם בן עזרא ואחרים. אבל לשיר ודווקא לקחת שיר כזה ולקחת פסוקים שהם זקוקים לפירושים ועשות מזה כלי נגינה, זה ודאי לא דבר נכון.
תודה רבה לשואלת, חזק וברוך לרב. אנחנו עם מאזין מבני ברק, שלום לך דניאל משה.
שלום וברכה כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
כבוד הרב, רציתי לשאול, כשמדליקים נר לעילוי נשמת צדיק, אם זה מהדור הקודם או מהדור הזה, מה אומרים לפעמים לעילוי נשמת? כאילו אני יכול לעשות לעילוי נשמה או בעלונים וכדומה כותבים? מה צריך להגיד בדיוק?
יפה, אבי עליו השלום היה טוען שלא נוכל להגיד לאלוהי נשמת על גדולי ישראל המפורסמים. כל שכן תנאים, אמוראים, גאונים, פוסקים כמו הרמב״ם ואחרים, ואפילו הגאון הבן איש חי שהיום יום הפטירה שלו. אלא היה אומר, אני תגיד, בלימוד שהיינו לומדים בבית הכנסת לכבודו, היה אומר, תדליק ומדליק נר לכבוד הצדיק פלוני אלמוני, אבל לא לעילוי נשמה. וכנן גם לא עושים השכבה, אתה רואה שלא עושים השכבה לרמב״ם, ולא עושים השכבה להרשב"א, ולא עושים גם לבן איש חי לא נוהגים לעשות השכבה,
כי הם ענקים שבענקים, מי אנחנו שנעשה להם השכבה, והם לא זקוקים להשכבה שלנו. מה שכן הם ישמחו, הם ללמד את התורה שלהם. נזכיר דברים בשמם. זה כל הצדיקים שמחים. ככה גמרא בירמות אומרת, דובב שפתי שנים כקומר של ענבים. מקומר של ענבים, כיוון שאדם נוגע בו דובב, כך הצדיק, כיוון שמזכירים דבריו, שפתותיו דובבות בקבר. ועל זה אמר דוד המלך, אגורה בהולכה עולמים, אמר הקדוש ברוך הוא לדוד, וכי אפשר לגור לאדם לשתי עולמות? אמר ריבונו של עולם, יהיה רצון שיזכירו דבר תורה בשמי, ואני כאילו אני חי שם. אז יוצא שהצדיק שמח שמזכירים דברי תורה שלו. אבל להגיד הערה בהחלט במקומה, שקצת קשה לומר לעילוי נשמת פלוני אלמוני. מה אנחנו נעשה לו עילוי נשמה? אנחנו נעשה לו נחת רוח, נעשה לכבודו, לזכרו וכולי, שכדי שזכותו תגן עלינו. זה כן. תבורך על ההערה היפה.
תודה לדניאל משה, חזק וברוך לאב. אנחנו עם מאזינה מטבריה, שלום לך הגברת יעל.
שלום הרב,
תהריים
טובים.
שלום, שבת שלום.
רציתי בבקשה לשאול לגבי צורת אכילה על השולחן לגבר, לא, אפילו לא בשולחן שבת, סתם ארוחה. אכילה, מותר לאכול עם גופייה או בלי חולצה, נגד אם נמצאים בים או בבריכה, או שיש איזה בעיה בהלכה?
האוכל עצמו לא כל כך מטריד אותי, אבל ברכת המזון ודאי שזו בעיה. ברכת המזון זה מדבר עם מלך מלכי המלכים, וברכת המזון היא חמורה כמעט, לא כמעט, אלא כמו תפילת העמידה. כי הוא מדבר עם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, בהלכה מובש צריך להיות בעצימת עיניים, אלא אם כן הוא, הוא קורא ברכת המזון מתוך בריחון או מתוך סידור. אבל כך צריך עצימת עיניים בברכת המזון, ולשבת באימה וביראה, ולומר אותה בשמחה יתרה. ככה מוזכר בהלכה. אז ברכת המזון בהחלט יש בעיה, אבל לא ברכת המזון, סתם אוכל הוא רוצה לאכול, כמו בשפת הים או בכל מקום אחר, רוצה לאכול, אז בסדר. אז את הברכה הראשונה ישים מגבת קצת גדולה על הכתפיים שלו, יחסה את הקדימה ואת האחורה, את הגב ואת החזה, ויברך. אחרי זה יכול לברך כשהוא מגולה, כמובן שמכנסיים יש לרגליו ולא כמו חלילה החיות בג'ונגל, אבל ברכת המזון צריך כן, יש אפילו נזהרים, זה מובא בהלכה לשים הכובע הגדול שאיתו יוצא החוצה, איתו הוא הולך לקבל פני מלך, לשים הכובע הגדול על ראשו. אלא אם כן הוא תמיד רגיל ללכת עם כיפה, אז בסדר, שילבש את אותה כיפה. תודה רבה.
כן, תודה למאזינה מטבריה. אנחנו עם אושר מעיר הקודש צפת. שלום לך, אושר.
שבת שלום, כבוד הרב.
שבת שלום, טבריה צפת, זה קו מעניין.
השאלה היא, אם שליח ציבור מותר לו לעלות עם שיש לו טלפון פצול, אייפון או שכל טלפון, כלשהו?
תלוי את מי אתה שואל. זה אני אגיד לך, ודאי שלך התחילה לא, כי זהו בעיה גדולה, אבל לעשות איסור גורף לכל הציבור אי אפשר, כיוון שיש הרבה יהודים שהם יראי שמיים ואנשים טובים ואפילו קדושים הייתי קורא להם, אבל לרגל מלאכתם ועבודתם עם הארץ ועם חוץ לארץ ועם ספקים ועם כל מיני סוחרים, הם צריכים את הכלים האלה כדי להעביר תמונות או לקבל מידע או לדעת כל דבר בזמן אמת, מה מתרחש, איפה ומה וכמה, וצריכים את זה לצורכי העבודה והפרנסה. אז בדבר כזה אומרים ההכרח לא יגונה, בתנאי שהוא אדם מספיק בוגר ושיודע להיזהר שלא שלא להשתמש בו לדברים אחרים. כאן צריך לעשות מחסום וסדר ולדעת רק לצורכי עבודה בלבד. ולא שום דבר אחר, ובוודאי גם לא לפתוח דבר, כלי כזה ליד הילדים, וגם לא בציבור, כי זה חילול השם. אז אם יש אחד כזה, אז בבקשה שיצניע את זה, ולא ישתמש בו בציבור, ואז ייתכן שאפשר יהיה להתיר לו. אני לא יודע כמה זה התקבל היום. אני יודע שיש הרבה רבנים, בעיקר גדולי אשכנז, שפוסלים את זה, ועד כדי כך שאמרו שמי שיש לו אז הוא פסול לעדות ועוד דברים כאלה ודומיהם. אבל אני חוזר למה שהזכרתי בתחילה, תלוי מי ומה ומה איש הזה עושה ומתי ואיפה, וגם טוב שיגביל את הזמן, לא כל שעה או חצי שעה הוא יתעסק עם זה. אלא אם כן יש באמת עניינים דחופים, למשל יש אנשים שעוסקים ברפואה, אז הוא חייב את זה כל הזמן. קוראים לו פתאום מאיזה מקום, או בחדר ניתוח, או חלילה חדר מיון, או כל דבר אחר, כל שיש עניין של הצלת נפשות, וכל מיני מסרונים מחוץ לארץ וכו'. אני לא יכול לעשות איסור גורף ואת כולם לכלול באותו איסור. חכם עיניו בראשו, תלוי מי, מה ומתי. תודה רבה.
תודה למאזין מצפת. אנחנו מאזין מבאר שבע. שלום לך, אליהו.
שלום לרב, שבת שלום.
שלום, שבת שלום ומבורך.
תודה שלמה לרב ותודה רבה.
אמן.
רציתי לשאול לגבי, בשמיטה הקודמת, השכן עקר לנו את העץ הזית. לא היה לי ברירה, אז נתתי אותו. השאלה אם אני צריך לעקור או לא.
לא הבנתי. הוא עקר את זה בשנת השמיטה.
הוא עקר ואני נתתי, כי לא היה לי ברירה.
מה זה לא הייתה לך ברירה?
אם הייתי משאיר אותו, הוא היה מתייבש.
אז אתה שואל אם כעת אתה צריך לעקור. כן. יש דעה בפוסקים שאומרת שצריך לעקור, אבל כבר עברה שמיטה שלמה. שבע שנים עברו מאז.
כן.
אז כדאי לעיין בזה עוד קצת. תן לי עוד פרק זמן לעיין בזה. אני יודע שיש שכתבו שמה שנטע בשמיטה יש לו לעקור. אבל ייתכן שכיוון שעברה שמיטה שלמה, יש מקום להקל קצת. נעיין בדבר בלי נדר ונשיב לך תשובה.
תודה רבה, שעל כוח לרב. כבוד הרב, היום דבר בביתו מה טוב, הזכרנו את רבנו יוסף חיים, אבל גם קשור לשמיטת כספים. נשאלנו על ידי מאזין לגבי ההנהגה שהנהיג רבנו יוסף חיים כדי לצאת.
האמת שהיא מובד בעוד פוסקים, כיוון שיש מצוות עשה מן התורה לשמט כסף, שנאמר שעמוד כל בעל משה ידו אשר אשה את רערו, אז יש מצווה שאם אדם הלווה למישהו ערב צאת השמיטה, זאת אומרת קרוב למוצאי שבית, בוא נגיד בכפתת אלול השנה, יום ראשון, מוצאי שבת, זה יוצא ערב ראש השנה, כפתת אלול, הוא הלווה למישהו איזה 10 שקלים, 100 שקלים, לא משנה איזה סכום, הוא לא עשה אחרי זה פרוסבול. אם הוא עשה פרוסבול לפני כן, הפרוסבול תקף רק על כל מה שנעשה עד רגע ושעת חתימת הפרוסבול על ידי העדים. דקה אחרי זה, כל מה שהוא מלווה, זה לא שייך לפרוסבול. ואז, כשהוא מביא לו את החוב, הוא בא להחזיר לו את החוב, בשנה הבאה, בתפשין עין וב, אז הוא צריך לומר לו, משמת אני, ומקיים מצוות עשה מהתורה. זו מצווה נדירה שפעם בשבע שנים אפשר לקיים אותה. אז באמת זו הנהגה מצוינת. אבל על פניו רוב העולם היום צריכים לעשות פרוסבול, והפרוסבול יעשו אותו סמוך לסוף שנת השמיטה. זאת אומרת, אפשר בשישי האחרון או בחמישי, להחתים שני עדים על הפרוסבול, וכאילו אני מוסר את החובות שאנשים חייבים לי, או בנקים, או כל מיני כספים, פקדונות ואחרים, שיש לי אצל אחרים. אני מוסר אותם ביד בית הדין, ואני אוכל לגבות אותם אחרי צאת השמיטה בכל עת שארצה, ואין בידי עוון. זאת תקנת הלל הזקן. אחרי חתימת הפרוסבול על ידי שני העדים, ושני העדים קשרים צריכים לחתום על הפרוסבול הזה, זה הכל. אחרי חתימת שני העדים, אני יכול להלוות למישהו איזה סכום, כמו שאמרנו, ואז על זה אני לא כותב פרוסבול, ואחרי השמיטה, צאת השמיטה, שהוא יבוא להחזיר, צריך שהוא יבוא להחזיר. או שאתה יכול להזכיר לו, תגיד לי, אולי אני הלוויתי לך איזה סכום? יגיד, כן, נכון, נכון, 10 שקל, 20 שקל, לא יודע מה הוא יוציא, תגיד לו, משמת אני, קיימת מצוות עשה מן התורה. אז כל המצוות.
תודה רבה, חזק וברוך לרב. אנחנו חוזרים לשאלת מאזינה מחדרה. שלום לגברת שירן.
שלום לרב.
שלום, שלום.
נודע לנו בת בשעה טובה, בת בכורה. אנחנו רצינו לקרוא לה תהל. בעלי תהל.
כן.
בעלי שאל רב שאמר שהשם לא כל כך טוב. ואנחנו ככה לא מוצאים איזשהו שם אחר ש... זאת אומרת, מאוד רוצים את השם. האם יש איזשהו עניין לקרוא משהו שככה בלב שלנו ואנחנו רוצים...
לא יודע איזה שם בכלל, תהל. מה זה תהל? אין איזה משמעות. תהל.
תהל זה תשמח, ולא יודעת, איך אומרים.
טוב, אומרים. לא כל מה שאומרים, אל תגררו אחרי הרחוב. אנחנו יהודים, בני אברהם, יצחק ויעקב. כדאי לקרוא שמות שמסורתיים, שיש אותם ביהדות. יש שמות די יפים שאפשר לקרוא. נועה ותרצה. ושולמית וציפורה ולא חסר, שרה רבקה, רחל לאה, אסתר, הדסה. מה, יש כל כך כאלה שמות יפים, יפפים, ובעלי מזל טוב גם כן. תהל אני לא יודע, זה לא שם. כן, השם ישמור אותך.
השם באמת יעזור, שהרב אומר בבחירת השמות. השמות זה לא פשוט. שם ירחם, חזק וברוך. יש לנו נשים צדקניות, רבנים וחכמי ישראל, כמו שהרב אומר, אבות קדושים, והולכים מחפשים.
כן, נחסר
שמות מוזרים. תודה, חזק וברוך לרב. ואנחנו עם רוני ממעלה אדומים. שלום לך רוני.
בוא לרב, שבת שלום.
שבת שלום.
כבוד הרב, יש לי שאלה. יש ראש מקלחת, מה שנקרא דוש, היום יש ראש מקלחת חצני שיש בו גם חיישן וגם לד, שברגע שפותחים את המים לפי טמפרטורת המים מקבל את הצבע שלו. דוגמה, אם המים קרים אז הוא מקבל צבע ירוק, אם המים כחולים אז זה צבע, זה מים פושרים, ואם זה אדום זה רותח, חם כזה. אז השאלה שלי, אם מותר את זה בשבת להפעיל כשאין בו סוללה?
מה זה החיישן הזה? הוא עובד לפי על...
לפי המים, ברגע שהוא בא עם המים,
חשמל.
הוא מקבל את הטמפרטורה של המים, אין חשמל, לא חשמל, לא בטריה. ברגע שהוא מקבל את המים, את החום של המים, אז הוא מחליט את הצבע שלו, ולפי זה יודעים מה...
תראה, פעם ראשונה שאני שומע את זה, זה בהחלט צריך עיון. אני לא יודע אם זה... כנראה שזה מצב כימי מסוים, כמו הכוסות האלה, שמניחים בהם משקה חם, ואז מקבלים את הציור שהוא מוסווה מתחת לקליפת הכוס, ואז הוא נראה, ואחרי זה הוא... מתכסה. אז אמרו שאין בזה כתיבה, כיוון שזה לא דבר ממשי, לא דבר קיים. גם כאן, אם לא ידעת, אין בזה בעיה, אבל אם אדם מתכוון שהצבע, וגם זה לא צבע שיש בו ממש, זה המים יוצאים בצבע ירוק? לא. אני, המאזין נמצא על הקו?
כן, כן, אני תומר.
המים, המים ירוקים?
כן, המים מקבלים אור ירוק.
אור ירוק, אבל לא צבע ירוק.
לא.
יש הבדל. זה קרני, קרני לייזר כאלה, שיכול להיות שזה מותר, אבל הייתי רוצה עוד קצת לעיין. אל תסמוך על מה שאני אומר לך, אבל לא נראה לי שיש בזה איזה איסור, אבל עדיף לא להשתמש בזה. אם אפשר לנטרל את זה בשבת, אם לא, אז לא, אבל עדיף לא להשתמש, כי זה לא, זה לא משהו ממשי, זה לא איזה דבר כימי שנצבע בפועל ונעשה בפועל בשבת. מה גם שאין צביעה באוכלים, אבל בכל זאת, נו, נראה מה עושים לנו עוד, מה ממציאים לנו בטכנולוגיות היום. להגיד שזה אסור, אני לא יכול לומר לך בפירוש שזה אסור, אבל עדיף לא. מה תעשו למעשה בבית, זה כבר שאלה אחרת. כדאי שתשאל עוד מישהו שיתעסק בזה בטכנולוגיות כאלה, ושיגיד לך בדיוק מה הייתה המסקנה. אני מתאר לי שהדבר הזה נידון אצל כמה מגדולי הדור. תבורך.
שבת שלום. שלום, כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
אני מברך את הרב רפואה שתנה ובתנה שפה בגוף.
אמן, אמן.
תודה וחתימה טובה בעזרת השם.
חן נמור ולכל עם ישראל.
אמן. כבוד הרב, ראיתי באיזה ספר שהרב צדקה עליו השלום, בשנת השמיטה אחת, לקח סכום של כסף ונתן לתלמיד שלו. אמר לו, כך אני מלווה לך את זה. הגיע הזמן הפירה, הוא בא תלמיד להחזיר את הכסף לרב, הרב אמר לו, לא, משמת אני, משמת אני, אקח את זה, משמת, משמת. הוא שואל, האם צריכים לי לב לזה, להתנהג ככה, מה הדין היום, מה זה תאורייתא, זה רבנן, צריך לעשות את זה, לא צריך.
זה מנהג חסידות, שאדם רוצה לקיים מצוות שמיטה, אחרי שכתב פרוסבול, ומלווה לשני כסף. ואחר כך אומר לו, משמת אני. אפילו אגורה, לא אגורה, אפילו שקל אחד הוא ילווה לו. חל על זה דין הלוואה, והוא צריך לכאורה להחזיר את זה. שהוא בא להחזיר את זה אחרי השמיטה, אז הוא אומר לו, משמת אני, הוא מקיים בזה מצוות עושה. כן, פשוט מאוד. תודה לך.
תודה, תודה.
חוזר. אני חוזר ברשותך, המנחה,
כן, את
השאלה המעניינת שחתמה את לפני הפסקה של השינוי צבע בברז של המים. צריך רק לברר אם אין שם בחיישן, החיישן הנמצא שם, אם הוא לא פועל על איזה בטריה. אם הוא פועל על איזה בטריה והיא מופעלת בשעה שאני פותח את הברז, אז יש כאן בעיה. אבל אם הוא לא פועל על בטריה, אלא זה, אני לא יודע, זה סלולרי או באיזה צורה שזה עובד, אז זה בהחלט יהיה מותר, כי זה לא צבע ממש. הרי אפילו צבע ממש, חוץ מכבודכם בשירותים, הרבה התירו את זה, שלהוריד את המים, לפי שחכמי אשכנז קצת חלק מהם מחמירו, אבל כי אין בזה צביעה ממש, וזה לא... זה לא דבר שמתקיים, גם כאן זה לא דבר שמתקיים. רק מה צריך להיזהר, לברר סופית בדיוק אם אין שם איזה בטריה או איזה סוללה שהיא מופעלת כתוצאה מזה שאני פותח את הברז. אם אין, אז לא נראה שצריך להיות פה שום בעיה של איסור. תודה רבה.
תודה רבה. חזק וברוך, אנחנו עם מאזינה מהצפון, שלום לך גברת מרים.
שלום כבוד הרב.
שלום.
רציתי לשאול לגבי חתונה, מה קורה בעזרת נשים שיש צלמים, לפעמים מייצא תזמורת, ומסובבים והבנות עושות ערכות לכבוד הכלה.
כן, בהחלט יש בעיה. צערנו הנושא של חתונות וכל האירועים השונים מאוד פרוץ, ובזמנו, אני אומר לפני 40-50 שנה, התכנסו הרבנים, אני זוכר בירושלים, וגדרו איזה גדרים ואיזה תקנות, איך להתנהג בשעת החופה, איך יהיה הריקודים, מה יהיה, איפה ישבו, מה ישבו, מה יעשו, וחתמו על זה כל הרבנים, שאם החופה לא תתנהל על פי כללי ההלכה, לא מופיעים שם. היום המצב מאוד מאוד לא טוב, כי תמיד ימצאו כאלה פורצי גדר, לצערנו, אבל בהחלט צריך כל מי שעורך איזה שמחה להשתדל לעשות המקסימום של שמירת הצניעות. המקסימום שאפשר, שאנשים תהיינה בנפרד והגברים בנפרד, ושלא יראו אלו את אלו בשעת הריקודים, וגם הצלמים, אם כי יש מי שמתיר כמעט שהוא תרוד ממלכתו, אבל יש רבים וטובים, והיום יש צלמות, לוקחים גם צלמת וגם צלם, הצלמת מצלמת, ואז אחרי זה העיקר, לעשות את הסרטים בנפרד, כיוון שהסרט כשהוא מעורב ובאמצע שהגברים מסתכלים פתאום צצות להם שם נשים רוקדות וכדומה, או אפילו סתם במופיעות כמו שמרחם, היום חתונה זה מצעד שמרחם, אז זה צריך מאוד מאוד להיזהר, וצריך לדעת שזה לטובת הזוג. לפעמים הרבה תקלות יש. אני זוכר שאבא עליו השלום היה אומר להרבה זוגות שקרה להם מה שקרה אחר כך, שבגלל שלא נזהרו בשעת החופה לעשות הכל כדת וכהלכה. אז לכן אנא, צריך מאוד להיזהר, כנ"ל גם בברית מילה ובר מצווה, אם רוצים שהילדים אחר כך יצליחו ויהיו בריאים והכל יהיה כמו שצריך. אז בבקשה, כמה שאפשר לשמור על גדרי הצניעות, זה גדול וחשוב מאוד מאוד. אני אספר רק סיפור קטן. פעם הוזמנו לאיזה בר מצווה של יהודי מאוד יקר שהיה משתתף בשיעורים באופן קבוע, משפחה קצת ככה חצי חצי, מה לעשות, הרב צדקה היה מיודד מאוד עם המשפחה, והזדמן לי, אני בדל לחיים טובים, ישבתי לידו ונגמרו הדרשות, הרב דרש, אני אמרתי דברי תורה, הוא ביקש להאריך אפילו, הבר מצווה דרש, והביאו אוכל, הרב לא אוכל, גם אני לא אכלתי, אבל שתינו משקה קל, והרב המשיך לדבר איתי, והמשיך, נהיה כבר 22:00, אז אמר לי, בנציון אין דבר, אפילו שאתה ממהר, בוא נשב עוד, כי כל מה שאנחנו נשב, אנחנו נמנע מהם מלרקוד. אז הוא המשיך וישב, אומר, כשאנחנו נמצאים, הם התביישו לעשות את זה. והוא חיכה עד שכמעט האולם התרוקן, 80% מהציבור כבר התפזרו, אמר, בוא עכשיו נלך. כך היה. אז אדם צריך מאוד מאוד לשים לב שבאמת הסמכות יהיו בצורה צנועה וקדושה. תודה.
כן, אמן ואמן, חזק וברוך לרב. ואנחנו עם מאזין מאשקלון, שלום לך ניסים.
שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום, יש לי שאלה בקשר לשום קטוש. האם יש לו את הדין כמו שום החי, שום שמגיע בקופסאות מוקפא?
כן.
כפו.
תראה, בדרך כלל כדי לקבל על זה הכשר, אני לא יודע בדיוק מה הם עושים עם השום הזה, כי להלכה, אם בתוך השום עורב משהו אחר נוסף, אפילו חומר משמר או כל חומר אחר, אז יכול להיות שזה יתיר את השום. כי עיקר ההלכה, אני אסביר מה הבעיה פה. הבעיה שאסור לאכול שום כלוף. שום שנקלף או ביצה כלופה או בצל כלוף, שעבר עליהם לילה שלם עם עלות השחר, אז יש על זה רוח רע, חס ושלום. אז אסור לאכול מזה. היום יש שומים כלופים, מוקפאים וכל מיני צורות. וכבר הגאון הבן איש חי דן בזמנו על השום הפרסי, הנקרא טום עג'ם. השום המגיע מפרס זה שומים גדולים מאוד שמחמיצים אותם, ויש כאלה שמאוד מאוד אוהבים אותם, ולא יכולים לעבור שבת בלי לאכול את השום הזה. אבל הוא מגיע כלוף, אלא משהו מוחמץ, ובתוך איזה חומץ, בתוך איזה חומר עם מלח. אז הוא דן, וכמו שאומרים, בשעת הדחק הוא התיר את זה. אז אולי יכול להיות שכאן, וגם יכול להיות עוד דבר, אני לא מאמין שאלה שקלפו את השום, קלפו אותו לגמרי. פה ושם, או חלק מהשומים, נשאר עליהם איזה קליפה דקה, כי זה סיפור לקלף שום, זה לא תמיד הולך קל. אז נשארו איזה קליפות, וגם אם קולפו, התערבבו אחר כך קליפות שהם עפו באוויר והתערבו עם השום. אז זה יכול להיות שזה יציל קצת את השום התחון הזה. יכול להיות. אני מלמד סניגוריה, אבל לכתחילה לא להשתמש, אלא לקחת שום אורגינל, לקלוף אותו ולהשתמש בו. תודה רבה.
כן, תודה רבה, תודה לרב. אנחנו דיברנו על השם תהל, יש פה מאזין יקר שהוא מאזין לנו, הרב זבולון קלפה משומרה, הוא מצא בסימוכין, הוא אומר שהאישה לא הסבירה, אז בואו נמצא סנגוריה ברשות הרב. הוא אומר, תאל זה ראשי תיבות, תמיד, תמיד השם לידי, וזה נשים, לא, הוא הסביר את זה, הוא אומר שנשים...
אפשר גם לעשות הפוכים.
הרב צודק, הרב צודק.
לא, אני... פעם אל תעשה דרסה מראשי תיבות.
נכון, נכון.
אני יכול לעשות הפוך לגמרי.
נכון.
זה
משמור. לא, רק שלא, חלילה, אני חושב שהאישה לא תיפגע, שלא תיפגע, אז מבקשים סליחה ממנה.
לא, חלילה, לא, לא, זה...
זה כאילו שבועה של האישה שהיא...
זה לא השם, איזה שבועה.
ודאי, ודאי, זה מה ש...
כאן נדרע, עשינו כבר התרה לכל זה.
חזק וברוך.
חזק ובת, שתמיד עם ישראל יהיה שמח ויהיה הרבה הרבה שמחות.
אמן ואמן.
אל שנה, לא תהל את החל שנה
וברכותיה. החל שנה וברכותיה ותכלה שנה. אנחנו נזכה.
חיים טובים, שוב, תודה לצוות. אלמונים כאלה נחמדים נמצאים באולפן, מאפשרים את השידור. תודה לכם, תאריכו ימים טובים. שהשם יעלה משאות לבכם לטובה. תודה למאזינים ולכולכם.
חזק וברוך.
תבת שלום והרבה בשורות טובות.